ערב טוב, אנחנו נפתח בתפילת ההודיה שלנו. עצרו התייחסות של הכרת תודה ושל רצון לתת מתוך תודה. ארץ פסומה בפרחים אדויה עם הר הסילי יבשות לארבע בחמה ולבנה היא ענויה ופנינים של כל חסד הם לאתר בליבי ירחנה ולכה אגישנה כגן של עדנת הערה בליבי ירחנה ולכה אגישנה כגן של עדנת הערה עומיתנו בכך נזכה כל בריאה לעולם שכולו תורו אז אנחנו נתחיל במדיטציה קצרה. שבו נוח וישתדלו לשבת עם גב ישר ולא לזוז כדי לא להפריע לעצמכם ולא לשכנים. אז לאחר שמצאתם תנוחה נוחה, התמקדו בנשימה. שימו לב למעבר האוויר בנחיריים. ונסו לספור 10 נשימות, כשהספירה תמיד מתחילה בנשיפה. ועכשיו נסו להיזכר באדם שאתם מכירים ושליבם מעונה ברגשות של כעס או שנאה או טינה כלפי אחרים, וזה יכול להיות כלפי מישהו בחיים שלהם, זה יכול להיות כלפי עם אחר, זה יכול להיות כלפי מיעוט אחר או כלפי גזע אחר. מישהו שאתם מכירים ואתם יודעים שהרגשות האלה מושלים בהם ומענים את רוחם וממררים את חייהם. וזה יכול להיות אתם עצמכם, אם התיאור מתאים לכם. נסו לראות אותם לפניכם, עם הרבה פרטים, לראות את התמונה ברור עד כמה שאפשר. ואתם יושבים מולם, רואים אך בלתי נראים, ואתם מסתכלים בהם, ואתם מסתכלים על האפקט של הרגשות הקשים האלו עליהם. איך זה משפיע על גופם, על שפת הגוף שלהם. על הבעת הפנים שלהם. על המצב רוח שלהם, על החשיבה שלהם, על השמחה שלהם. נסו לראות את ההשפעה של הרגשות הקשים של כעס או שנאה או שפיטה או ביקורת או הפרדה או עליונות או קנאה. איך הדברים האלה משפיעים על האדם שמולכם? ונסו להתחבר לקושי שזה גורם בחיים שלהם. איך זה פוגע באיכות החיים שלהם? ואיך זה בעצם חונק את כוח החיים שלהם? איך זה מפחית מהחיות שלהם, מהיצירתיות שלהם, מהשמחה שלהם, מן הפתיחות שלהם לעולם, מן היופי שלהם, מהאטרקטיביות שלהם. איך זה גורם לאנשים לרצות להתרחק מהם, ומכניס אותם לבדידות. ובעודכם מתבוננים בהם, התבוננו עכשיו בלבכם. וראו את החמלה שלכם גוברת, ורצון שעולה בכם לעזור להם. לעזור להם לטהר את ליבם. לברוא בהם לב טהור, שמח, שאין בו אף אחד מן הרגשות הקשים האלו. ושכתוצאה מזה החיים שלהם נפתחים, מתמלאים באור, בשמחה, באהבה, והם מוקפים אנשים שאוהבים אותם. אסרו בלבכם את הרצון והמוטיבציה לעזור להם. תנו ללבכם לצאת אליהם לגמרי, בלי לשמור שום דבר. תאהבו אותם. תראו את הסבל שנגרם להם כתוצאה מן המחשבות והרגשות שיש להם. תורידו כל שפיטה שיש לכם עליהם, ואם זה אתם על עצמכם. ושאלו את עצמכם את השאלה, איך תוכלו באמת לעזור להם? מה אתם יכולים לעשות כדי לעזור להם? האם יש משהו שאתם יכולים לעשות כדי לעזור להם? ובאיזו מידה אתם יכולים לעזור להם? ולפני שתפתחו את העיניים, הייתי רוצה שתקשיבו לשיעור היום מתוך השאלות האלו. איך אתם יכולים להשתמש בידע שאתם מקבלים מפי מאסטר שנטידבה כדי להביא את עצמכם למקום שתוכלו לעזור להם? באמת, באופן אולטימטיבי. אז עם המוטיבציה הזאת, פיקחו את העיניים. ואנחנו נתחיל הפסוקים הרלוונטיים לגבי השלמות הזאת שאנחנו מדברים אליה, השלמות של אורך רוח, אולי הכי רלוונטיים של השם מאסטר שנטידבה בספרו, דווקא באים בפרק שהוא לא הפרק שלנו, אלא הפרק הקודם. ורציתי להקריא לכם אותם. בפרק 5 אומר מאסטר שנטידבה, היכן זה תמצא יריית אור כה גדולה שתכסה את פניה של כל האדמה? המחשבה היא אנחנו הולכים והאדמה היא קוצנית ויש עליה בנים חדות ואולי קוצים ודרדרים ואנחנו רוצים שיהיה לנו נעים ורח. אז הוא אומר, אז הרעיון הראשון זה צריך לשנות את העולם, צריך לחסות הכל, לשים איזו יריית אור גדולה. הוא אומר, איכן זה תמצא יריית אור כה גדולה שתחסה את פניה של כל האדמה. אנחנו מנסים לשנות את כל העולם שיתאים את עצמו אלינו, שהוא יהיה בסדר, כמו שאנחנו אוהבים. מה הוא עונה? כמות האור המצויה בסוליית נעלך שקולה לכיסוי כל פני האדמה. הוא אומר, תנעל נעליים, תעזוב אותם. תתקן בפנים, תשנה את עצמך. אין צורך לשנות את כל העולם. הוא ישתנה מעצמו אם אנחנו נפתח את השלמויות ביניהן, השלמות של אורך רוח. פסוק השני שמאוד רלוונטי. כך גם בלתי אפשרי שאוכל להפסיק כל אובייקט אשר יש בה נמצא. כל אובייקט לא נעים. כל מה שלא נעים, אני אחסל, אני ארוג, אני אשמיד, אני אפוצץ, אני אסלק. אני אתרחק, אני אשים גדר מסביב לווילה שלי. אני ארחיק את כל הגורמים הלא נעימים. אך אם בליבי אוכל להפסיקם, מה צורך יש אז להפסיק כל השאר? אם אני אבין מאיפה הם באו, ואת זה אבאר, אנקה את ליבי, לא יהיה צורך בכל האמצעים האלה. לא נצטרך את כל הגדרות שמפרידות. לא נצטרך את כל הפצצות הגדולות. לא נצטרך את כל התקציבים המדהימים שהולכים לפצצות הגדולות. זה מה שהוא אומר לנו. בפרק 5. אני אעשה סקירה קצרה של מה שעשינו. המסורת שלנו היא תמיד לחזור. ולמעשה אנחנו חוזרים 4 פעמים. אז אני אעשה את זה בסקירה זריזה. אז בפרק 6, שזה הפרק שלנו, מאסטר שנטידבה מתחיל מהנזקים של כעס ושנאה וכך הלאה. והוא מתחיל דווקא מאלו שאנחנו לא מודעים להם, שהם נסתרים וחבויים, והם הכי חמורים והם הכי גדולים. הרגעים האלה של כעס חונקים את החיים שלנו. דיברנו על הערוצים ועל האנרגיות, אני לא אכנס יותר מדי לזה, אבל באופן כלל יש לנו ערוץ מרכזי ושני ערוצים צדדיים שמלפפים אותו, ומחשבות שקשורות בשנאה וכעס או השתוקקות לחפצים בלי להבין מאיפה הם באים, הולכות על חשבון מחשבות שהן בערוץ המרכזי של אהבה, של חכמה, של חמלה, של הבנה, של אחדות. המחשבות שבצד מפרידות, זה אני, זה לא אני, זה שלי, זה לא שלי, זה נחמד, זה לא נחמד, את זה אני רוצה להביא אליי, את זה אני רוצה להרחיק ממני, זה בצד. המחשבות שאוהבות את האנשים ורוצות להביא להם אושר, ואין להם שום אינטרס כי אין בכלל את ההפרדה הזאת יותר, ויש בהם חוכמה והבנה מאיפה בא המציאות, המחשבות האלה הן במרכז. ואחד הולך על חשבון השני. הדימוי שאנחנו מדמים כאילו יש שם בלונים ארוכים עם אוויר, ואלה מלפפים את האמצע, וכשאלה מתמלאים באוויר, זאת אומרת למשל בשנאה, הם חונקים את האמצעי. והחיים שלנו באים מהערוץ המרכזי. זה מה שמסכין אותנו, זה מה שמחלה אותנו, זה מה שמביא את השיער סביבה ואת הקמטים ואת כל השאר. כל זה בא מהרגשות הקשים האלה שחונקים את החיים שלנו. ואת זה אנחנו אפילו לא יודעים, את זה אנחנו לא רואים. יש מגזין יפה שאתם אולי מכירים, National Geographic. יש שם מאמר על הזדקנות. זה היה מאמר ארוך ומפורט, סקירה של הרבה חידושים במדע הזה, אודות הזדקנות. ובאמצע הייתה תמונה של גבר מבוגר, והיו הרבה חיצים אל כל מיני מקומות בגוף שלו, וכל מיני הסברים מדעיים, מה קורה עם הגיל, מה קורה לתאים כאלה, מה קורה למוח, מה קורה לאיברים כאלה, למערכות כאלה, לאור, כל מה שבאותו זמן המדע ידע על הנושא הזה היה מסוכם בצורה פופולרית במגזין National Geographic. ובסוף הייתה שאלה, ולמה כל זה קורה? והתשובה הייתה, אנחנו לא יודעים. אנחנו יכולים להסביר מנגנונים, אנחנו יכולים להסביר מה קורה לכימיה של הגוף, לביולוגיה של הגוף, של התאים, עם הגיל. אבל למה התהליכים האלה קורים, אנחנו לא יודעים. וזה מה שהם אפילו אמרו שם יפה, בכנות במאמר, אנחנו לא יודעים. אנחנו רק יודעים איך התהליכים קורים. אנחנו יכולים להסביר את הריאקציות, את ההתפתחויות, אבל לא למה. כי למה זאת מציאות חבויה, ועליה מדבר מאסטר שנטידבה. הלמה הזה זה אי הבנה של העולם, זה מתחיל מבורות, אנחנו לא מבינים מאיפה דברים באים, ואנחנו מגיבים עליהם מתוך האי הבנה הזאת. אנחנו רואים אותם כבאים מצד עצמם, ומגיבים בהשתוקקות לדברים אטרקטיביים, ובתחייה לדברים שהם דוחים, וחונקים את עצמנו. אז הדבר שפותח איתו את הפרק זה, זה לא כדאי לכעוס. אתה יכול להיות צודק נורא, אבל זה לא כדאי לך, כי אתה הורג את עצמך. אין בזה שום היגיון. זה לא הגיוני. אחר כך הוא מתאר נזקים שאנחנו יכולים להכיר יותר מהחיים. אנשים שהם כעסנים, הם בודדים, אנשים מתרחקים מהם, אין להם שלווה. יש עוד דבר שהוא לא כותב כאן, וזה מחכם גדול גדול שחי כ-500 שנה לפניו, בשם אריה נגרג'ונה, שהיה אריה, כאלה יש מעט בעולם, והיה חכם, לפעמים קוראים לו הבודה השני, ואריה נגרג'ונה גם דיבר על סיבות ותוצאות ומה מביא מה באופן אולטימטיבי. והוא אמר שאחת התוצאות של כעס זה כיעור. ולהפך, אם אתם פוגשים אדם יפה, זה בא בגלל השלמות של אורך רוח. זה יכול להיות מחיים קודמים שהם טיפחו אותה. אבל השלמות הזאת, זה המקור הקרמי ליופי. זה לא מהקוסמטיקה, זה לא מהניתוחים הפלסטיים, זה לא מהאיפור, זה מאורך רוח. ולא משנה עם איזה נתונים נולדתם. אם אתם מטפחים אורך רוח לאורך שנים, אתם נהיים יותר אטרקטיביים לסביבה שלכם. ואורך האף אולי לא משתנה, והמרחק בין העיניים לא משתנה, אבל אתם נהיים יותר אטרקטיביים לסביבה שלכם. ולמה זה? תחשבו רגע בהיגיון. אדם זועם, הוא לא נראה יפה, נכון? אדם שמטפח אורך רוח, הוא לא מראה לזולת את הצד המכוער שלו, הוא מראה את הצד היפה שלו. וזה יוצר תנאים קרמיים ליופי. אז יש כאן את כל התוצאות של כעס. אחר כך בפסוק 7, הכעס מדומה לאש, והוא מדבר על המזון שמזין את האש הזאת. והוא אומר שני דברים בפסוק 7. דברים שאני משתוקקת אליהם ואני לא מקבלת אותם, מישהו מפריע לי לקבל אותם, ואז אותו מכשול שמפריע לי אני כועסת עליהם, ולהפך, מישהו מגיש לי משהו שאני הייתי מעדיפה לא לקבל, ואז אני כועסת עליהם. מישהו אומר לי דברים לא נעימים, או מפטר אותי, ואז אני כועסת. אז זה שני המקורות. מכשול בלהשיג מה שאני רוצה מעורר את הכעס שלי, וכשאני מקבלת מה שאני לא רוצה מעורר את הכעס שלי. אז זה טוב להכיר את המצבים האלה כדי לעמוד על המשמר כשהם קורים, ולא להיכנס למלכודת של כעס. אחר כך הוא מדבר על הסקאלה של כעס. זה מתחיל ב... אנחנו הולכים לנו מבסוטים, שמחים, וקורה משהו שלא נראה לנו, ואנחנו מאבדים לרגע את השמחה, ואחר כך מאבדים קצת את השיווי משקל הרגשי שלנו, ואחר כך אנחנו קצת מעוצבנים, והרבה פעמים התהלכים האלה קורים מתחת לפני השטח, תלוי ברמת המודעות שיש לנו, ותלוי איפה רמת המודעות, ובמקרה קיצוני כשהמודעות נמוכה, אנחנו מתעוררים רק כשאנחנו כבר עם האקדח ביד מוכנים להרוג אותם. אז כמובן, ככל שהמודעות יותר גבוהה, אנחנו נעצור את התהליך יותר מוקדם, ולא ניתן לדברים להתפוצץ. בשביל זה צריך לתרגל מדיטציה. והוא אומר לנו במקום אחר, אדם שלא עושה תרגול יומי, אם זה מדיטציה, אם זה יוגה, אם זה לימוד, אם זה שמירת נדרים, אדם שלא נכנס לאיזה משמעת של תרגול רוחני, יומיומי, מתמיד, הוא מתהלך כאילו שראשו נתון בין המלטעות של האריה. כי הרגשות השליליים האלה שוכנים בנו, הזרעים שלהם שוכנים בנו, גם אם כרגע אני לא כועסת, אפשר למצוא את הגבולות שלי ואפשר להגיד לי את הדברים שירתיחו אותי. ואני לא יודעת מאיפה הם יבואו ומתי הם יבואו, אף אחד לא רוצה אותם, אף אחד לא מזמין אותם, אבל הם באים. ואם אני לא בתוך איזה משמעת של תרגול רוחני, סיכוי שלי להתערף על ידי המלטעות של הרגשות האלה הוא גדול, הוא מאוד גדול. הסיכוי שלי לצאת מהכלים הוא מאוד גדול, ואז כל הנזקים שהוא מנה קודם, מזומנים לי. ואז באו שני הפסוקים 9 ו-10 שאמרנו שהם כל כך ידועים בספרות הבודיסטית, הדלאי למה מצטט אותם, את פסוק 10 הוא תמיד אומר. בכוונה חיפשתי תרגום פשוט שאפשר יהיה ללמוד אותו בקלות ועל פה. אז בואו נגיד אותו. אם יש מה לעשות בעניין, מה טעם לכעוס בעטיו? אם אין מה לעשות בעניין, מה תועלת לכעוס בעטיו? אם יש מה לעשות, תעשו, אל תכעסו, תעשו מה שיש לעשות. אם אין מה לעשות, מה יצא לכם מלכעוס? פשוט היגיון קר, נקי, אין אף פעם הצדקה ואין אף פעם היגיון בכעס. והלוואי שאנו יכולים לפעול לפי ההיגיון הזה. יותר מאוחר הוא מדבר על הנושא הזה של הרגל, שזה מוטיב חוזר אצל שנטידבה ובכלל בכל התרגול שלנו. בפסוק 14 הוא אומר, קירו יחד איתי, אין דבר בעולם שלא בא בקלות אם נתמך וניזון מכוחו של הרגל. לכן אם מסכין לשאת סבל רב, תגדל יכולתי לשאת כאב רב. אומר, תתחילי מדברים קטנים, דברים קטנים שמעצבנים אותך, תחליטי. יפתחו את החלון ואני לא אתעצבן, או יסגרו את החלון ואני לא אתעצבן. ויש ביכולתנו להתחיל מדברים קטנים, ולא להגיב בכעס, לתת להם להיות, לתת להם להיות. ובהדרגה בהדרגה אפשר להגיע לרמות מדהימות. עכשיו, דיברנו על שיטות שונות. היה לנו שיטות של עזרה ראשונה. עזרה ראשונה זה כל המסכת של השיטות שמתמודדות עם כעס. אוקיי? כשכבר מתעורר באיזושהי רמה, באיזושהי דרגה, איך אני עכשיו אתנהג איתו? איך אני אגיב? מה אני אעשה? אני אתאפק, אני אבליג, אני אראה בזה טיצ'ינג, ונקבל כאלה עוד. אוקיי? הוא מונה את כולם, הוא מונה את כולם. אז זה השיטות של עזרה ראשונה. ואחר כך אמרנו, יש רשימה של שיטות אולטימטיביות. פה הכוח, פה הכוח. זה לא איך להתמודד עם כעס אחרי שהוא כבר עלה, איך לנהוג בתבונה, להבין שזה מזיק לי ולהתאפק, אלא איך למנוע ממנו מלעלות מלכתחילה. ובאלה נתעסק היום. אחר כך בפסוק 19 היה העניין של אנחנו בעצם נמצאים במערכה עם הכעס. הכעס הוא עכשיו אויב. והוא אומר לנו, זה אויב שכבר הרג אותנו הרבה פעמים. הרבה פעמים. ופה יש את העניין של האמונה בגלגולים קודמים. ולנו בתרבות שלנו בדרך כלל אין את השכנוע הזה. אז זה יוצר קצת קושי להתחבר לדברים. אני לא מתיימרת לנסות לשכנע אתכם היום, אבל אני רוצה לחזור על הטיעון שבא להגיד שהרעיון שאין חיים קודמים, אין לו שום סימוכים. אז פחות נשאיר את זה בניוטרל. ויש לנו קורס שלם על זה, קורס 4 מאוד יפה, מפי מאסטר דרמה קירטי, שהיה לוגיקן מבריק, בשיטות סוקרטיות מאוד מאוד יפות, לוקח אותנו ביד ומוליך אותנו למסקנה שמוכרח היה להיות גלגול קודם. ואם היה גלגול קודם לזה, אז מוכרח היה להיות גלגול קודם, ואז לא היה לזה ראשית בכלל. והוא אומר, תשבו את המיינד לגוף. זה שני דברים שונים לגמרי, נכון? הגוף יש לו תכונות פיזיות, יש לו משקל, יש לו גודל, יש לו נפח, הוא מוגבל במקום, הוא מוגבל בזמן, אפשר לחתוך אותו, אפשר לפגוע בו. אף אחד מהדברים האלה לא נכון לגבי המיינד. המיינד אין לו משקל, אין לו צורה, הוא לא מוגבל במקום, אני יכולה לחשוב עכשיו מה קורה בארצות הברית, הוא לא מוגבל בזמן, אני יכולה לחשוב על תקופות בהיסטוריה או לדמיין את העתיד. יכולים לפוצץ כאן פצצת אטום לידי, הגוף שלי יתייד, במיינד אי אפשר לפגוע. אי אפשר לגעת בכלל במיינד שלי. אז שני דברים שונים לגמרי. אז כשאדם הולך לעולמו, גופו מפסיק לתפקד. הגוף נגמר. אבל אין שום ראיה שהמיינד נגמר. כל מה שאנחנו רואים שהמיינד יותר לא מתבטא דרך הגוף הזה. זה הכל. את הביטוי של התודעה דרך הגוף הזה, יפסיקו לראות כשהגוף הזה ימות. אבל אין לי שום ראיה שהמיינד נעלם. כי מה שאני רואה זה דברים פיזיים. מה שאני מודדת במכונות, זה גם דברים פיזיים, גלי מוח זה גם דברים פיזיים. אז אלה נפסקים, אבל אני לא יכולה למדוד את המיינד במכונות האלה. אף מכונה. ככה שאין לי שום ראייה שהוא נגמר. ולמעשה יש הרבה ראיות לחשוב שהיה רגע לפני החיים האלה, ובשביל זה אתם צריכים להקשיב לקורס ההוא. הוא מאוד יפה. אז אנחנו נמצאים במאבק עם הנגעים שלנו, עם הנגע של הכעס, ואם זה נכון שחיינו כבר אין ספור פעמים, אז הרגשות הקשים האלה כבר הרגו אותנו אין ספור פעמים. אז אומר, כל אויב שיש לנו בחיים האלה, כל אויב בשר ודם שבא להתקיף אותנו בחיים האלה, זה כעין וכאפס לעומת האויב של הרגשות הקשים. והוא מציע לנו להיכנס למלחמה ולמאבק עליהם, והוא משתמש במינוח הזה של מלחמה ומאבק וקרב ומערכה. הוא אומר, בקרב הזה יהיו מערכות, ואת חלקן נפסיד, ואולי חלק גדול מהם בהתחלה נפסיד. מה זה נקרא להפסיד מערכה? אני הולכת לפגוש בן אדם שאני יודעת שאני תמיד שמה מאבדת את שיווי המשקל שלי, הם תמיד מוצאים אותי מהכלים. ואני עושה החלטה שהפעם הזאת, במשך הפגישה הזאת, החצי שעה הבאה, אני לא אצא מהכלים. לא חשוב מה הם יגידו, אני לא אצאת מהכלים. אני באה לפגישה, הדבר הראשון שהם אומרים, יצאתי מהכלים, שכחתי. זה נקרא להפסיד במערכה. אז הוא אומר, אוקיי, אתם עדיין מאוד חלשים. כי הכעס ניצח אתכם מיליון שנה, זה אויב ענק. ועדיין שרירי האורך רוח שלכם מאוד חלשים. אז עשיתם החלטה, הפסדתם במערכה, אומר, הפילו אתכם, הכעס הפיל אתכם. עכשיו תקומו, תתנערו, תיישרו את הבגדים ותצאו שוב למערכה. פעם הבאה שוב תחליטו. בפעם העשירית, אולי, תחזיקו מעמד 5 דקות. ואז אתם מתחילים לגדל את השרירים של האורך רוח. וזה גדל, וזה גדל. אין דבר שלא גדל מכוחו של הרגל. אם אתם מתאמנים בזה, אין דבר שלא מתעצם. אין דבר שלא גדל. ואפשר להגיע למידות מדהימות של אורך רוח, וחייבים להגיע אליהם, כי אחרת נמות לפני שהספקנו להשיג את ההישגים הרוחניים המדהימים, שיאפשרו לנו לעזור לאנשים האלה שבאו למדיטציה שלנו. וכאן הוא משווה את אלה שהולכים ויורים באויבים שמתקיפים אותנו. אלה הורגים רק גוויות, הוא אומר. ואמרנו, למה זה גוויות? מי שיורה באויב שלו, למה הוא הורג גוויה? כי האויב הזה, תנו לו כמה שנים, הוא ימות ממילא. גם הוא קורבן של הנגעים שלו. הוא ימות ממילא. אבל את האויב של הכעס ושל השנאה, ואלה הרגו אותי כבר מיליוני עידנים, נראה אתכם הורגים אותם. זאת הגבורה. ואחר כך סיימנו בפסוק 21, שדיבר על השיטה של החמלה. איך להתבונן בכעס עם חמלה? הוא אומר, כשכבר בא הכאב לליבנו, כשקורה לנו משהו נורא, זה עוזר לפתח את החמלה שלהם. זה עוזר לנו לרדת מהעץ, מה שאומרים בעברית כל כך יפה. אנחנו כולנו יושבים על העצים. אנחנו חושבים שאנחנו מבינים את החיים, החיים פחות או יותר זורמים להם, יש לנו בית, יש לנו פרנסה, יש לנו בני משפחה, יש לנו כל מיני דברים בחיים, ולא רע, לא רע. זה נקרא לשבת על העץ. כי במוקדם או במאוחר יקרה הדבר הלא צפוי שיעיר אותנו לעובדה שאנחנו לא בשליטה. זה יבוא במוקדם או במאוחר לכל אחד מאיתנו. ומי שיש לו מזל זה בא מוקדם. לפני שהוא יתאבן בדפוסי חשיבה, הוא יכול להתחיל לבדוק למה זה קורה. מאיפה זה בא? מה האנרגיה הזאת שמביאה אליי את האסונות האלה, ואת התאונות האלה, ואת הדברים הנוראים האלה. ואלה מתחילים להיות מתרגלים רציניים, ואז זה נורא יפה לראות אותם מתפתחים. אלה הרציניים ביותר. זה אומר פסוק 21. אז הכאב הזה עוזר לנו לפתח את החמלה, הוא מסיר את הגאווה הזאת או היוערה הזאת שאומרת, אני כבר בעניינים. זה הקטע שבו אדם נופל על ברכיו, נופל אלפיים ארצה, מחפש מורה ואומר, קח אותי, למד אותי, אני דל כוחי. זה הקטע של דל כוחי שהוא באמת שבא מתוך ענווה עמוקה שמבינה שאני לא מבינה את החיים האלה, ועד שלא אבין אותם הם יצליפו בי. לא משנה כמה חומות הגנה אני אקים, הם יצליפו בי. כי אנחנו כולנו בזרועותיו, אנחנו כולנו בזרועות שר המוות, שהוא מחזיק את כל גלגל החיים. הוא מחזיק אותם. הוא יושב בתוכנו מרגע שנולדנו. מעצם העובדה שנולדתי, אני אצטרך למות. מעצם העובדה שהתחלתי מערכת יחסים, לא משנה אם היא טובה או לא. מעצם העובדה שהתחילה, היא תסתיים. מעצם העובדה שמצאתי ג'וב, אצטרך לאבד את הג'וב הזה. או שיפטרו אותי, או שיקרה לי משהו. מעצם העובדה שדברים מתחילים, הם מוכרחים להסתיים. בסמסר הזה ככה. אנחנו נאלץ לאבד כל דבר שיש לנו. כל דבר טוב שיש לנו נאלץ לאבד. ולכן הדברים האלה לא יכולים לעבוד לי מקלט. הם לא באמת מגינים עליי. הם יוצרים אשליה של הגנה. עד שבא היום שהבלון הזה מתנפץ. ואז יש את הקטע של ירידה מן העץ, ואז מתחיל התרגול הרוחני ברצינות. ואז יש גם מה שהוא אומר, שמחת עשייה של החסד, שזה כבר חלק מהתרגול הרוחני. אז אדם עושה את התרגול שלו בכיף. אז הוא בא ומבקש את הנדרים, ומתחיל לשמור עליהם, כי זה מה שיוציא אותו מהבוט. ורתיעה מן הרע, מתחיל לשמור את ביתיו, לא לפגוע בזולת, לא לגרום נזקים. אז עד כאן בערך דיברנו. ונמשיך. ועכשיו, בפסוק הבא, הוא מתחיל שורה של פסוקים, שבודקים על מי נשים, איפה נחפש את האשם כשקורה משהו לא נעים, איפה נחפש את האשם? למה חייב להיות השם? את צודקת. אבל אנחנו לא חיים ככה. בואו ניקח ברמה של הביטחון של המדינה. יש לנו מצב ביטחוני לא טוב, נכון? מה אנחנו עושים? אנחנו מחפשים, זה ארגוני הטרוריסטים, זה הכסף של הסעודים, זה השנאה של הערבי, אנחנו מחפשים מה השם לנו, אנחנו מחפשים גורמים מחוץ לנו, כי לא יכול להיות שאני הבאתי את זה על עצמי, כי מי רוצה לחיות במצב ביטחוני גרוע? מישהו עשה לי את זה. אז כשלא טוב לי, או כשמשהו לא עובד, אז אני מחפשת מי עשה את זה מחוץ לי. אז עכשיו הוא מתחיל את הפרק הזה שבא להפריך את זה, ואנחנו נתחיל מן הקל אל הכבד. אז הוא אומר בפסוק 22, על מראה ושאר איברים לא יכעס, על אף שמקורם לכאב ומחלות. הוא אומר, נגיד שבא אליי איזה מחלה. אני הולכת לרופא, הרופא אומר, המראה לא בסדר. ופה הוא בא מהרפואה העתיקה, ההודית, אצל הטיבטים גם. אז יש איזה חוסר שיווי משקל בגוף. אז הוא אומר, זה בגלל המראה. נו, אז מה, אז אני אלך לחוס על המראה? אז מה, אנחנו לא עושים את זה. אז אומר, אבל אם בא מישהו ומכה אותי, אז אני אומרת, אתה לא בסדר, אני הולכת ואני כועסת עליהם. אז הוא אומר, המחלה שלי באה בגלל, נגיד שהיא באה בגלל המראה שהיא לא בסדר. למה המראה לא בסדר? יש תנאים שגורמים לה לא לתפקד בסדר. אז אני לא הולכת וכועסת עליה. יש תנאים שגורמים לזה שזה יקרה. אבל אומר, אם מישהו בא ומכה אותי, או מתחזר אליי, או מתענה לי, או מאיים על ביטחוני, אני הולכת ואני כועסת עליהם, אבל גם הם נתונים לחסדי הנסיבות, הוא אומר לנו. גם הם לגמרי מריונטות, גם הם לגמרי נמשכים על ידי הרגשות האחרים שלהם, על ידי הכעסים שלהם, השנאות שלהם, דעות קדומות שלהם, על ידי האפליה שלהם. גם הם נתונים לחסדי הנסיבות שלהם לגמרי. אז מה יש לי לחוס עליהם? בואי נכנס על התנאים שגרמו להם להיות כאלה. והתנאים שלהם גם הם באו... על מי אני יחס? על מי אני יחס, הוא אומר. אז עכשיו הוא הולך ומפרק את ההיגיון כשאנחנו מנסים להצדיק למה להשאים מישהו, למה לחוס על מישהו. תתחיל לעשות אנליזה, תראי שאין שם שום היגיון. חוץ מזה הוא אומר, אם לדוגמה ניקח מחלה, לא מופיעה היא ללא הזמנה. אף אחד לא מזמין מחלה, אבל היא מופיעה. היא מופיעה, אז על מה, הוא ייחס על האיברים שהביאו את המחלה? הוא אומר, גם הנגעים, אף אחד לא מחפש לחוס, אף אחד לא מחפש שליבו יהיה מעונה בשנאה ובכעס, אבל הם באים. הם באים מהר. כי האורך רוח שלי מאוד חלש כרגע. אז הם בי פוגעים בלי שיהיו מוזמנים. הוא אומר, אף אחד לא חושב לו עכשיו את כעס. בדחף של רגע הכעס תוקף. אנחנו לא מזמינים את הרגשות האלה, זה מה שהוא אומר לנו. הם בעצם חלק מהתודעה שלנו. אלה גורמים שיושבים בתודעה שלנו. ובפסוק 25, הוא מסכם את הטיעונים האלה ואומר, כל מגוון של עוולות למינן, כל פגיעות אשר יש בנמצא, נגרמות בלי חריג על ידי הנסיבות. זאת אומרת, לכל אחד יש את הסיבה שלו. אין אחת בתוכם שתפעל מכוח עצמה. מה הוא אומר לנו כאן? אין שום דבר שבא מצד עצמו ומחליט לעשות לנו רע. כל אחד הייתה לו סיבה שקדמה לו, והייתה לו סיבה שקדמה לו, והייתה לו סיבה שקדמה לו. יש שרשרת של סיבות שהיא אינסופית, היא הולכת למינוס אינסוף. אז על מי נכעס? ועכשיו הוא ממשיך את הטיעון הזה. והוא אומר, אוקיי, בואו נסתכל על הסיבות, הוא אומר. האדם שמכה אותי הוא עבד לכעסים שלו ולסינות שלו, אוקיי? בואו נסתכל על הסיבות האלה. הם לא באו והחליטו, בואו עכשיו נייצר תוצאה. זאת אומרת, הסיבות לא החליטו ליצור תוצאה, וגם מה שנוצר, זאת אומרת, התוצאה גם היא לא החליטה, אוקיי, אני אבוא עכשיו מתוך הנסיבות האלה. זה פשוט תהליך, ככה דברים קורים. בפסוקים הראשונים, הוא מנגח קצת את ההיגיון שאנחנו מנסים לייחס לזה שמישהו עשה לנו משהו. או יש איזה גורם רע בעולם שעושה לנו דברים, ברמה כזאת או אחרת, אם זה אישית, אם זה מדינה וכך הלאה. אז עכשיו הוא אומר, לא יכול להיות שדברים קורים בלי סיבה. זה לא הגיוני. עכשיו הוא נכנס, אולי לנושא הכי עמוק שאנחנו צריכים להתמודד איתו בחיים שלנו, דווקא בפרק על אורך רוח. כאילו הפרק של החוכמה זה הפרק הכי עמוק שלו, שזה פרק 9, לא פרק 6. ודווקא הנושא הכי עמוק מגיע עכשיו בפסוקים הבאים. ופה הוא כבר נכנס לשיטות האולטימטיביות. פה הוא מחפש את הסיבות לדברים. ארץ פסומה בפרחים אדויה, עם הר הסילי יבשות לארבע, בחמה ולבנה היא אנויה, ופנינים של כל חסד הם לאתר, בליבי ירחנה, מלכה אגישנה, כגן של עדנת הערה, בליבי ירחנה, מלכה אגישנה, כגן של עדנת הערה. או מיתנו בכך, לא יזכה כל בריאה, לעולם שכולו תורו. אילם גבורת נמדה לקמיר יתיה.